בואו נתחיל.
אנחנו אוחזים בסוגיה של הקובר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, שבשיעור האחרון בעיקר עסקנו במחלוקת אבא שאול וחכמים, על רבי מקצת היום ככולו. עסקנו בשיעור בשאלה באיזה מידה יש לספור פרק זמן של 30 ימים, של 7 ימים, או האם תקופה של שבוע. בקיבה שלח לי מייל שמצד אחד הוא מקבל את היסוד הניתוח של מתי אומרים מקצת היום ככולו, על משקל מה שנאמר פה גם על רובו ככולו. במקום שיש שיעורים, לא שייך לומר. במקום שמדובר על יחידה, אפשר לומר שאפשר לעשות וי על היחידה, וגם וי התקיימה. הוא רק... הוא רק הציע שלא יחייבים לדבר על שבעה כתקופה של שבוע, אלא כשבע יחידות של ימים. ואז אפשר על היחידה האחרונה להפעיל מקצת היום ככולו. זאת אומרת, הדברים הם ודאי נכונים. אני רק אעיר שלגבי השאלה שעלתה פה, האם זה חייב להיות רצוף או לא, שזה ודאי, פה יש נפקא מינה בין שתי ההצעות. ואם אני מדבר על שבע יחידות של ימים, אז לכאורה לא ניתן להסיק מזה שיש צורך ברצוף, זה באמת עולה בקנה אחד עם השיטה של אבא שאול, שככל הנראה, כפי שראינו בשיעור שעבר, מסכים שקובר מיתו שני ימים לפני הרגל יכול לפצל את השבעה, ועדיין הוא אומר דין מקצת היום ככולו. אולי המעבר למה שנלמד היום בהמשך, שבאו ואמרו אפילו שעה אחת, כיוון שקפה מיתתו שעה אחת זה בטל, פה נעשה מעבר לתפיסה, זה חייבת רצוף, דהיינו פה נעשה מעבר לתקופה של שיבה. בסדר, אלו הדברים שראינו בפעם שעברה, ופה אנחנו מתקדמים בגמרא, אנחנו ביוטט עמוד ב' באיבאיה של אביי. בא מיני אביי מרבה. כברו ברגל, רגל עולה לו למניין 30, או אין רגל עולה לו למניין 30. כן, בדין כאשר קוברים ברגל, ואנחנו כבר למדנו שהאבילות נדחית ומתחילה בעצם השיבה לאחר הרגל. כאן נשאלה השאלה מתי מתחילים השלושים. וכאן הסוגיה מסבירה את הספק של אביי. למניין שיבה לקם אביי לי, דלה נהגה מצוות שיבה ברגל, ועוד במצוות שיבה לא נוהגת ברגל. מניין לא שהיא לא נוהגת ברגל? כתוב במשנה במפורש. נכון? איפה זה כתוב במשנה במפורש? ברגלים מפסיקים ואינם עולים, איך פרשו את זה הרבה ראשונים? אז הרגלים אינם עולים? במידה, וקבור אותו ברגל, נכון. אבל הוא שאל, למניין 30 דקנגה מצוות 30 ברגל, מה? כן? וכאן, תסתכלו בדברי רש"י, רש"י אומר, לאן נהגה מצוות, מעין שיבה לא קמי באה לי, דוודאי אינו עולה, דוודאי לא נהגה מצוות שיבה ברגל, דעה אינו אסור בנילת הסנדל, ואינו נוהג בכפיית המיטה, אז ודאי שלא מונים. לעומת זאת, מה קורה ב-30? דעה נהגה מצוות 30 ברגל, דעה ברגל נמי אסור בגיהוץ ובתספורת כ-30. אז מה שמודגש בדברי רש"י זה, שהסיבה שלא מונים את הרגל עם השיבה, זה משום שלא נוהגים את איסורי השיבה ברגל, ודאי שלא נמנה אותם. לעומת זאת, איסורי הרגל, השלושים סליחה, נוהגים ברגל, ותראו מה רש"י אומר, מכוח מה הם נהגו ברגל? מכוח דיני הרגל, ככה רש"י אומר, דה ברגל נמי אסור בגיהוץ ובתספורת כ-30, אז אולי גם נוכל למנות. כן, תראו תוספות פה על אתר, תוספות על אתר מציינים, שברגל נוהגים דברים שבצינה. אני קורא דיבור המתחיל, זה לא נוהגים מצוות שיבה ברגל, ומי הוא דברים שבצינה נוהגים כדמשמע פרקם על דכתובו, דכאמרין על כל אותם הימים, הוא ישב בין האנשים והיא ישנה בין אנשים, מסייל אל רבי יוחנן, וכן פרש הרב בשם רבו מבטניתי, בשם רבו. כן? וכאן התוספות לוקחים אותנו לספירה קצת שונה, רש"י דיבר כולו על מה? מיוחס לרש"י על דברים שבפרסיה, שדיני השלושים נוהגים ברגל, ואילו דיני השיבה לא נוהגים.
כאן לקחו אותנו התוספות לספירה קצת שונה, גם ברגל המיטה של דבר נוהגים קצת דין ישיבה, ואף על פי כן מה? לא סופרים את זה, זה לא עולה. מה אני רואה? שלא די בניהוג של חלק מניהוגי האבלות כדי שיעלה. אז אומנם הרמב״ם, אני מזכיר בפעם ה-30, הרמב״ם חולק, ומה דעת הרמב״ם? שלא נוהגים כל דיני אבלות ברגל, כלל וכלל לא נוהגים, אפילו לא דברים שבצינה. ואז לפי הרמב״ם דברי הסוגיה פה מתפרשים בצורה מאוד פשוטה, ששיבה לא נוהג כלל, ואילו שלוש, אם אפילו נוהג חלק. אבל לשיטת התוספות, הרי נוהגים דברים שבצינה, אז חלק נוהג. זה הדברים, הדבר הזה הולך את הרמב״ן בתורת האדם. לא שכחתי אותו בבית. בואי, שכחתי אותו בבית, טוב. מה? יש לי מחשב פה, אבל פשוט, בסדר, קח לי קצת זמן לפתוח אותו, בסדר, אבל אני אגיד את זה בעל פה, בסדר? הרמב״ן בתורת האדם רוצה לדייק מכוח הגמרא הזאת שדיני שלושים נוהגים ברגל לא מדיני רגל אלא מדיני שלושים, ולא רק נוהג ברגל אותם איסורים שאתם אומרים, בעיה שהם בין ספרים, כן? אבל זה לא רק נוהג אותם איסורים שחופפים בין הרגל לבין אבלות, אלא כל דיני שלושים נוהגים ברגל. ולכן אומר הרמב״ן, מה ההבדל בין שבעה לבין שלושים? ששבעה רק חלק מהדינים נוהגים, או לא די בניהוג של דברים שווה צינה כדי למנות, לעומת זאת שלושים הכל נוהג. רק על רקע זה הרמב״ן שואל, על מה ולמה דיני שלושים נוהגים ברגל? ועל זה הרמב״ן אומר, שהיות וכל דיני שלושים הם בשב אל תעשה, אל תגלח, אל תחבס, אל תלך למסחר. אומר הרמב״ן, לא ניכר שהאדם אבל אם הוא נוהג את הניוגים האלו. יתרה מזאת הרמב״ן מוסיף, אנחנו נלמד את זה פה מיד, שברגל נוהג ניחום אבלים. אומר הרמב״ן, איך עליה לדעת שברגל נוהג ניחום אבלים, ומה עושה האדם? זה רגל רגיל, כלומר מוכרח הדבר שדברים שבצינה נוהגים ברגל. שהיות וכך מוכרח הדבר שיהיה פער עמוק יותר בין שבעה לבין שלושים, ולכן אומר הרמב״ן, מוכרח הדבר שבשלושים הכל נוהג. אבל רק כזה הרמב״ן מסביר את סוגייתנו, אני מסכם, של מיין שבעה לא קמי בא אלא דו נהג המצוות שבעה ברגל, מה הכוונה? שנוהגים רק דברים שבצינה ולא דברים שבפרסיה. למניין שלושי, כי כמבעיה למניין שלושי, מה מבעיה לו? שכל דיני שלושים נוהגים ברגל, אפילו אותם שמעבר למה שהם דיני הרגל, ולכן מה השאלה? האם אפשר להתחיל לספור את השלושים כבר מרגע הקבורה? כן? שפה ברקע יש באופן ברור גם שאלה נוספת, שהיא בעצם השאלה המהותית שנשאלת כאן, והיא נוגעת לשאלת היחס שבין שבעה לבין שלושים. כן, השאלה לכאורה הפשוטה שעולה כאן היא איך להבין את המארג הזה, שמרגע הקבורה אנחנו מתחילים בעצם שתי מערכות של ימים. אנחנו גם מתחילים את השבעה וגם סופרים מרגע הקבורה את איך לראות את זה. אם אני רואה את זה שהאדם מקיים שבעה, ובסיום השבעה מה מוטל עליו עכשיו? להמשיך לתוך תקופה שממשיכה את קודמתה והיא נמשכת עוד 23 יום. אם כך אני רואה את הדברים, אז ודאי שלא ניתן לעלות על הדעת שאפשר להתחיל את השלושים לפני השבעה. מעבר השני אפשר להציג את זה אחרת. אפשר להגיד שברגע הקבורה מתחילים שני שעון יכול לרוץ. יש שעון חול אחד שנקרא שעון השלושים. הוא יש לו דינים, ומחוץ ממנו יש עוד שעון חול שמריץ את השבעה. השלושים עצמאים בעצם מהשבעה. ואני יכול להכיל את דיני השלושים מבלי להתחשב אם השבעה קיימת או לא. ופשטות, זה מה שעולה בדיון הסוגיה כאן. מה הגמרא הפושטת? בואו נראה. אומרת הגמרא, אמר לי, אינו עולה. בלשון אחרת, מה העמדה שרבה אחז בו? שמה היחס בין שיבה לבין שלושים? שברגע הקבורה מתחילה השיבה, עם סיום השיבה, השלושים ממשיכים אותם. ולכן לא ניתן לספור את השלושים לפני השיבה. וזה אומר את הגמרא ATV. ופה, אם לכם יש את הדפים, אנחנו נוכל להשוות בין לשון הברייתא בבבלי לבין לשון הברייתא בתוספתא. וכן, יש פה הבדל משמעותי. מה נאמר כאן? ATV, הקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל. בתוספתא, אני מזכיר, נאמר, מפסיק את הרגל. המשפט הזה חסר, החלק הזה של המשפט חסר בבבלי. בבלי ממשיך. מונה חמישה ימים אחר הרגל. ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. מתי מלאכתו נעשית על ידי אחרים? כמובן, מתי? אחר הרגל. ועבדיו ושפחותיו עושים בצינה בתוך ביתו. ואין רבים מתעסקים עמו, מתי? תסתכלו במיוחס לרשי. אין צריכים לנחמו אחר הרגל שבר ניחמו שבעה ימים ברגל, ולשון אחרת, בשיטת הבבלי, הברייתא בבבלי, הדין הוא שבמהלך הרגל, למרות שהוא לא יושב שבעה, מנחמים אותו. בלשון אחרת, הבבלי מפריד בין ניחום אבלים לבין לבין שבעה. אלו שני דברים שהם שני, הם לא קשורים אחד בשני. בעצם מהי התפיסה? שמה שכל הזמן מטריד פה את כולם, איך אלה לדעת מסכן קבר את אבא שלו והוא כולו בצער, איך חודלים אותו? אז פה אנחנו רואים שלשיטת הבבלי חודלים אותו ממה? מניוגי האבלות, מקיומי האבלות, ולא חודלים אותו ממה? מהנחמה, מתהליך הנחמה. אני יודע שהוא לא נוהג את ניוגי האבלות, זה לא אומר שלא מנחמים, אני מניח שמנחמים אדם. מה הכוונה? יש הכרה בה? מצב הנפשי שהוא שרוי בו, בתמיכה שהוא מקבל מהקהילה, בעזרה הדדית. עכשיו פה בעצם נוצר איזה פרדוקס מסוים, רואים פה איזה באמת פלונטר, שלא ניתן כמו מסטיק למשוך את התקופה הזאת. ואז יוצא פה באמת דבר מעניין מאוד, והוא שאדם הזה, מה אנחנו אומרים? לא ינחמו אותך ברגל, אתה עם בגדי חג, כולך חגיגי, ינחמו אותך. זה ההוכחה העיקרית של הרמב"ן שיש דברים שבצנעה, והרמב"ן, אם הוא לא נוהג כלום, אז מה... כלומר, אם אנחנו מצפים ממנו מה? לשמוח וזה, אז מה, אתה מנחם אותו? אז הרמב"ן אומר, חייב להיות שיש ביטוי של צער. בגלל הדבר הזה, אז מה יקרה אחרי הרגל? אנחנו נגיד לו, תמשיך את השיבה, ומצד שני, מה נגיד לרבים? אתם לא בעונש, או כבר ניחמתם אותו, נגיד אחרת, אין טעם לנחם אחרי שבועיים. כלומר, הרמב"ן הזה... תהליך הנחמה משנים את עצמו לאחר שבוע. ואז יוצא שאין רבים מתעסקים עמו, והברייתא מנמקת. שכבר נתעסקו בו ברגל. כן.
הלשון הוא יוצא שלא כל כך אין כאן בגלל שכל כך הרבה זמן הבא, אלא כבר קיבלו, יש כבר חשיבה ימים.
כי כבר עשו את זה.
אין צורך ברור.
אין צורך, אבל בגלל שהם ייצאו. כלומר, ההנחה היא שהרגל קוטע את האבלות, הוא לא קוטע את הנחמה. שאנחנו לא התעסקנו פה עדיין בנחמה בכלל, אני יכול לומר שההסבר שאני הצעתי...
זה מקפיר למלאכה, שכאילו, אנחנו אומרים, הוא כבר שבר שבעה ימים, אמנם לא בגלל העבר, אבל לא...
כן, אבל הוא עצמו אסור במלאכה, מה אנחנו אומרים? שמלאכתו נעשית על ידי אחרים, ואתה צודק.
אם הוא בשבעה.
תראה, הלשון שאין רבים מתעסקים עם, המילה רבים, מה מאוד מזכיר? את לשון הגמרא בדף י' ד', לא את יעשה די יחיד ודח יעשה די רבים, כן? המילה רבים מופיע פעמיים. יש פה משהו שלא כל כך ברור לי, אני אומר את האמת. כי התיאור של רבים ברגל מנחמים, זה בעצם מה שעולה מדברי הברייתא. התיאור הזה שברגל הרבים מנחמים, הוא באיזשהו מקום יוצר התנגשות לפי מיטב הבנתי עם הרגל. ברגל, מה האווירה שאנחנו רוצים שיהיה לה רבים ברגל? זה פעולת רבים, זה לא פעולת יחיד. ואני מסברה, הייתי אומר קצת אחרת, אני הייתי אומר, מה שהרבים עושים, הורים מצטערים, חבר'ה, חולמו עם טיולים, חולמו עלייה לרגל, לא מתעסק... אבל בינך לבין עצמך שתעשה מה שאתה רוצה. אבל בלשון הברייתא בבבלי זה מפורש לא ככה, וזה עולה גם בהמשך הברייתא. קלוש הדבר, כלשהו משום אבל, רגל מפסיקו. וכל שום משום עסקי רבים, אין רגל מפסיקו. כלומר, אותו לשון רבים, כלומר, מפה יוצא שהעסקי הרבים, הם לא מפסיקים אותם ברגע. הרי מה נאמר בברייתא, בגמרא בי"ד, שאת העשה דיחיד, את היחיד מפסיקים, כן? כאילו, מה נאמר? רבים מול רבים, אבל ההתנגשות דווקא באיזה רובד היא? של הרבים. וממשיכים, וכל שהוא קברו שלושה ימים בסוף הרגל, דברים קברו אותו בכל המועד עצמו, אין רגל מפסיקו, סליחה, מונה שבעה אחר הרגל, אבל תראו אותו דבר, ארבעה ימים הראשונים רבים מתעסקים בו, כלומר ארבעה ימים ראשונים של השבעה אחרי הרגל, שלושה ימים האחרונים אין רבים מתעסקים בו, למה? שבו נתעסקו ברגל ורגל עולה לו, במילים מאוד פשוטות, התפיסה של הברייתא גם כאן היא, שבמהלך הרגל מנחמים, כלומר הנחמה תהיה רצופה שבעה ימים מהקבורה, ולכן אם קברו ברגל, מספר הימים שניחמו אותו ברגל, ננקה אותו מהשבעה שאחר כך, עוד פעם הפרדנו בין השבעה לבין הניחום.
כאן הרבים הוא, החיוב של הרבים לנחמו, אבל שם יודע, זה מול העשי דקות לישראל שהם צריכים לחגוג לשמוח בחג.
טוב, לרבים האלה...
מתייחס לא, לא לאחרים.
כן, אבל אני אומר, אני מסברה הייתי אומר, הנה אומרים לא, אתה אדוני תשב בבית, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אל תצפה שאנשים, מה שהם יעשו בכל המועד זה שבע קורס, כאילו זה בדיוק מה שלא צריכים לעשות בכל המועד, כן?
זה לא נחשב... עבדות כלפי אלו שמנחמים, זה לא מתנגד ל...
אתה אומר, אני מפריד בין הנחמה לבין העבדות, השאלה היא מעולם זה כך, אתה אומר, מדברי הבאוויר רואים שכן. מה שכן, אני אעיר, שבלשון הברייתא בתוספתא, באמת כתוב משהו אחר, הברייתא בתוספתא, אני ממשיך אותה, הקוברת מתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל, ורבים מתעסקים בו מתי? בבבלי מה כתוב? ואין רבים מתעסקים בו, כי... למה? כי התעסקו בו מתי? ברגל. אבל פה לכאורה, דברי התוספתא מוסבים על החמישה ימים שאחר הרגל. רבים מתעסקים בו אחר הרגל, ולמה זה, איפה זה מוכח? מההמשך, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. מתי? ברור שלא בכל המועד, אלא מה הכוונה? במהלך אותם חמישה ימים, עבדה ושפחותיו עושים בצינה אצל אחרים, כן, פשוטם של דברים, של שיטת התוספתא, לא מנחמים ב... מהלך הרגל, עושים עצירה מוחלטת של הניחום אבלים, לעומת זאת בתוספתא המפורש בהמשך, שדווקא דברים שבצינה, הוא נוהג, התוספתא כותבת בסוף הלכה ת', אבל אין רשאי להתאבל בתוך המועד, אבל נוהג בצינה בתוך ביתו, זה ממש מפורש בתוספתא, ואני אומר, מבחינת התוספתא, התמונה הפשוטה שעולה היא מה שתיארתי קודם, שמסברה, נראה לי יותר, דיינו, לאבל נגיד, אתה ברגל, יכול להמשיך לנהוג דברים שבצינה, אבל תפסיק להתאבל, זה לא מפריע לחגיגה ציבורית, אם אתה יושב בבית עצוב או בניוגי אבילות מסוימים. לעומת זאת, מבחינת הרבים, הרבים עכשיו יש להם סדר יום אחר, יש להם אווירה אחרת, את זה אנחנו חודלים. עם זאת, התמונה בתוספת הרבה יותר מורכבת. למה? כי בוא נשמע את ההלכה הבאה שהיא מקבילה לסיפה של הברייתא בבבלי. שלושה מתוך הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, ארבעה ראשונים מתעסקים בו רבים, שלושה אחרים אין רבים מתעסקים בו, כפי שאין הרגל עולה לו שיתעסקו בו הרבים, ופה ליברמן אומר, זה לא יכול להיות, הנימוק הזה כתוב לפני רגע שמנקים את הרגל, וכן הוא טוען שהיה כתוב שין א' צ'ופצ'יק, והכוונה לפי שאמרו ופתחו את זה לא נכון לפי, אני לא יודע אם זה הקסמים האלה של הפילולוגים, אני יודע שהוא תמיד היה מזהיר נגד זה, אומר חבר'ה ללמוד לומדס ולא לחפש קסמים, אבל מה שכן נראה בתוספתא כשאני שם ברייתא מול ברייתא, שהתוספתא מבחינה בין מקרה של אדם שהתחיל את השיבה לפני הרגל לבין אדם שמתחיל את שהקבורה היא בתוך הרגל. בעצם מה שאני אמר הוא כזה, אדם שהתחיל את השיבה לפני הרגל והיה לו איזשהו תהליך ראשוני של ניחום אבלים, היות והנחמה התחילה, הוא כבר ספג איזושהי חוויית נחמה, מה אפשר לעשות לו? לחדול, להגיד בוא נמשיך את זה אחר כך. לעומת זאת, מי שקובר את מיתו, לא התוספתא מאפשרת שינחמו אותו ברגל. מאיזה סיבה? הוא חוזר מהלוויה ו... הוא מתאבל, או אף אחד לא ליטף אותו, אף אחד לא דיבר איתו, כן? והתוספתא מבחינה בין אדם שלא נוחם כלל לבין אדם שהתחילה הנחמה. עכשיו שאול ליברמן גם מאיר שכשיטת התוספתא גם עולה בירושלמי. אני מקריא לכם, זה נמצא בירושלמי מועד קטן, פרק ג' הלכה ה', שם מופיעה המקבילה הירושלמית של הברייתא הזאת, ושם נאמר, אני קורא, ותנה כן, הקובר את מיתו שלושת ימים בתוך הרגל, מונה שבעה לאחר הרגל, שלושה, רק שנייה, שלושה ימים, שנייה אחת פה, אני אקח את זה. כן, הנה זה פה. הקוברת מיתו, אני קורא, זה קצת לפני כן. הקוברת מיתו שלושת ימים קודם לרגל, בטלו ממנו גזרות שבעה, לא אמר אלא שלושה, השניים לא. כלומר, אם זה שני ימים לפני הרגל, לא בטלו גזרות שבעה. אומר הירושלמי, הדה דעת אמר בינו לבין עצמו, אבל הרבים, אין הרבים מתעסקים עמו. כן, למה הכוונה? אז מסביר שם הפני משה, שהכוונה בימי הרגל. דהיינו, במידה והוא קבר את מיתו שני ימים לפני הרגל, אז בינו לבין עצמו, כשיטת התוספתא שדברים שבצינה נוהגים ברגל, הוא לא יפסיק את אבלו, כמו הוא ימשיך אותו, אבל הרבים אומרים להם, חבר'ה, הם רק חודלים את ניחום האבלים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. ואז הירושלמי ממשיך, כן? ותנה כן, אני קורא, הקוברת מיתו שלושת ימים בתוך הרגל, מונה שבעה לאחר הרגל, שלושה ימים הראשונים הרבים מתעסקים עמו, ארבעה ימים האחרונים אין הרבים מתעסקים עמו, ומלאכתו נעשית באחרים, בעבודיו ובהמתו עושים בצינה במקום אחר. כן? כאן, סליחה? כאן מצטטים, אתה צודק, כאן מצטטים את הברייתא שמתארת דווקא את הקבורה בתוך הרגל, ומה משמע ממנה? שאם זה קורה ברגל כן, ואז הירושלמי שואל, מהו להראות לו פנים? כי מה זה השאלה, מהו להראות לו פנים? כן, אז לכאורה, השאלה היא, האם מצד אחד לא מנחמים אותו, אין הרבים מתעסקים עמו, אבל אם בכל זאת, מה מותר? לבקר אותו. אם מותר על סדר היום שלך, אם אותך לכתוב ביומן, אני הולך להראות לו פנים. כן? ועל זה מה עונה הירושלמי? רבי יעקב ברידי בשם רבי חנינה, אבל לא אמרו אין אבל בשבת, מפני מה אמרו להראות לו פנים, למרות שאין אבל בשבת ואין ניחום אבלים בשבת לשיטת הירושלמי, אבל מה מותר בשבת לעשות? להראות לו פנים, לא מפני הכבוד ואחה מפני הכבוד. אני קורא לכם את פירושו של שאול ליברמן, הוא כותב על על כך, ונדחקו מאוד כל הפרשים בפירושו. בואו נראה שהשאלה היא בקוברת מיתו שני ימים קודם לרגל, והוא מפרש שהשאלה מה הוא להראות לו פנים, הוא לא מוסב על השורה הקודמת, הוא לא מוסב על הברייתא, אלא מוסב על לפני פניו, הוא מוסב על המקרה של שני ימים, שאין הרבים מתעסקים עמו ברגל, מה הוא להראות לו פנים בלי עסק, והוא מסכם, וסוברים בני ארץ ישראל, הואיל וכבר התעסקו עמו קודם לרגל, הם מתעסקים עמו ברגל עצמו. מה שאין כן, כשלא התעסקו עמו לפני הרגל כלל, כגון שמת לא מת בתוך הרגל, מתעסקים עמו ברגל כמפורש להלן. כללו של דבר, אם מת לפני הרגל אין מתעסקים עמו ברגל, ומשלימים אחר הרגל את הימים שלא התעסקו בו, ואם מת ברגל מתעסקים עמו ברגל ומונה שבעה אחר הרגל, לא מתעסקים בו כל שבעה, אלה מנקים מן העסק את הימים שהתעסקו עמו ברגל. כאמור, לשיטת הבבלי זה לא כך. לשיטת הבבלי יש תמיד ניחום אבלים באופן רציף מהקבורה, בין אם הוא מת לפני הרגל, בין אם הוא מת ברגל, ולכן לשיטת הבבלי בשני המקרים, מה יקרה לאחר הרגל? שבעה בלי רבים שמתעסקים עמו, בלי פשוטות, בלי ניחום אבלים. בסדר?
מה רמב"ם עושים ניחום אבלים ברגל?
אני לא יודע, אני צריך לעיין, בסדר? אוקיי, תתן לי קצת למצוא זמן ואני אעיין, בסדר? בכל מקרה, הסוגיה אצלנו ממשיכה, בואו נגמור את הסוגיה כאן ואומרת, בכל מקרה, אומרת הגמרא, מה אליו הסיפה? מה פירוש מה אליו הסיפה? כלומר, האם מה שנאמר שרגל עולה לו, האם יכול להיות מוסב על הסיפה שמתאר שהוא מת ברגל? ואני רואה שרגל עולה למניין 30, או דוחה הגמרא לא ארשה. ובלשון אחרת, וקובר מיתו שני ימים קודם לרגל, הרגל עולה לשלושים, אין לי כאן הוכחה שהרגל עולה לשלושים כאשר התחילו, כאשר קבעו ברגל. ממשיכה הגמרא הייתי, ורגל עולה לו למניין שלושים, כיצד כברו בתחילת הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, ומלאכתו נעשית ילדי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצינה בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקים בו שכבר נתעסקו בו ברגל, ורגל עולה לו, כאן כבר אין, קלו כל הקיצים, תיופתע. באמת הוכחה אומרת הגמרא, שאפשר להתחיל לספור את השלושים, עוד לפני שסופרים את השבעה. כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, אפילו כברו ברגל. וכן אורי לרב לזר לרבי פדת ברי, אפילו כברו ברגל, דהיינו, גם המוראים חלקו במפורש על רבא, וקבעו שהרגל עולה לו, גם אם כבר קברו אותו ברגל, כאמור עולה לו מיין שלושים. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן. קיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם הרגל, אינו צריך לכפותה אחר הרגל, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. דיינו, אם הוא כפה את מיטתו יום אחד או שעה אחת לפני הרגל, הוא לא צריך לחזור אחרי הרגל ולשוב ולכפות את המיטה. כן? ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל, שבית שמאי אומרים שלושה ימים, ובית הלל אומרים אפילו יום אחד. כלומר, הוא מזהה את שיטת רבי אליעזר עם בית שמאי, זה לא דבר מאוד מפתיע, כידוע רבי אליעזר הוא שמותי, והרבה אוהבים לפרש הכוונה שהוא מבית שמאי, ונאמר אחרת, גם מנדים אותו כפשוטו, שמותי, כי הוא מנסה לאחוז בשיטות בית שמאי, אחרי שבית שמאי נעלמו. כלומר, הרקע הוא מאוד פשוט, בית שמאי נעלמים אחרי חורבן בית שני, כרגע לא משנה הסיבה. וביבנה מנסים לייסד עכשיו מקום מחידות, מהסיבות שרבן גמליאל החליט לעשות את זה, והוא מנסה לבאר כלים של בית שמאי. זה רבי טרפון שהוא נוהג כבית שמאי, אז מה אומרים לו? שנה בברכות. היית ראוי למות, כן? זה לא הלוך, הם מוציאים את זה מהמחזור, ובאופן דומה גם רב רבי אליעזר, חלק מהמלחמה היא כי הוא אוחז בשיטות עצמאיות שהן עם רקע של בית שמאי, נגד האחידות של יבנה, ולעומת זאת חכמים, אין בית הלל, זה יבנה, כן? ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב הונא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן אמרי לה, אמר להו רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא לרב הונא, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. רבא אמר, הלכה, כתנא דידן, דאמר שלושה. רבינא איקרא לסורא דפרט, אמר לי רב חביבה לרבינא הלכתא מאי, אמר לי אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, שכאן הגמרא מציבה מחלוקת מפורשת בין תנא דידן לבין הברייתא הזאת. כן, איך זה מוצג פה? שרבינא אמר, שאני קורא, רב אמר, הלכה, כתנא דידן, דאמר שלושה, דהיינו, הגמרא מציגה את הברייתא הזאת שדיברה על כפיית המיטה כברייתא שחולקת על משנתנו, ועל רקע זה הפסיקה של הסוגיה היא כך שאפילו יום אחד ואפילו שעה אחת היא פסיקה כברייתא נגד המשנה, וניגוד לדין המשנה שהרגל מבטל שיבה רק במידה והאדם נהג את האבלות שלושה ימים, נקבע להלכה שאם הוא התחיל את ניהוג האבלות, ככה מופיע פה בראש בשם הרייבד, עוד וכתוב שהוא כפה מיטתו, בתנאי שהוא נהג איזשהו ניהוג אבילות. משהו, כן? אז הרגל מפסיק אותו לגמרי, וכבר הסברתי בשיעורים הקודמים, אני כבר לא אחזור על זה, רק נסכם את זה, שהרקע הוא התפיסה שהשיבה מהווה תקופה רצופה, לא ניתן לפצל אותה, ולכן אם היא לא התחילה, תתחיל אותה אחרי הרגל. אבל במידה, והיא התחילה, אז אין דרך לחזור אליה. בעצם קיימת אותה.
אתה לא אומר שכפיית המיטה הוא שונה, מדברים אחרי החג, שכפיית המיטה הוא על אולי יש דברים אחרים?
אז כאן, לארי אומר דבר מאוד גדול. שם לב שהברייתא הזאת, שהיא גם מופיעה בתוספתא, בהלכה ט', מדברת על כפיית המיטה. וכאן השאלה ששאל את עצמך זה, האם יש מישהו שאולי סבר שמין הראוי להבחין בין כפיית המיטה לבין שאר ניוגי האבלות? אני אומר, הדבר הזה עוד יותר עולה בתוספתא, מהסיבה הפשוטה, הרי התוספתא בהלכות הקודמות למדנו את כולם בשני השיעורים האחרונים, ואיזה שיטה אוחזת התוספתא? כשיטת המשנה, נכון? בשיטת המשנה, הרי שיטת התוספתא, סליחה, היא שדווקא קובר מיתו שלושה ימים, אבל אם שתי ימים, חמישה, עכשיו עסקנו 20 דקות, אם יש מי חום אביב, אין לי חום אבילים. אותה תוספתא מביאה בהלכה ת' מי שקיים כפיית המיטה שלושה ימים כל רגל לא יכפה אחר רגל, רבי אלעזר בן יעקב אומר אפילו יום אחד, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר בית שעה יורים שלושה ימים ואתם אומרים אפילו שעה אחת, האם בהלכה הזאת חולקים על כל מה שאני אמר קודם? וכאן שאל לארי, האם יכול להיות שיש מישהו שמה חושב? אז כאן רבי שאול ליברמן מפנה לחיבור שאולי מוכר לחלק מכם, שמו אוצר חילוף מנהגים בבני בבל ובני ארץ ישראל, קראים את החיבור הזה? זה חיבור מתקופת הגאונים שמצוטט גם בראשונים. ראשוני אשכנז מצטטים אותו הראב"ן ובית המדרש האשכנזי שלו. הוא מובא גם במרש"ל, בים של שלמה, מרש"ל מביא אותו. זה חיבור עם כ-50 הבדלים בין בבל לבין ארץ ישראל. עכשיו, ממתי החיבור הזה ומי ערך אותו? הוא קצת עלום. ההנחה הרווחת במחקר הוא שחיבור כזה יערוך אותו אדם כאשר יש מגע בין העולמות, אף אחד לא יעשה רשימה, ההבדלים בין שני מקומות שאף אחד לא מדבר עם השני. כלומר, מתי יתחילו לערוך רשימה כזאת, שמגע נוצר, אבל האח הגדול כאן לא בלע את האח הקטן, בלשון אחרת. לפני המאה השמינית שיעית, אין סיבה שמישהו יערוך רשימה כזאת, מהסיבה הפשוטה שכל עולם חי בתוך עצמו. מהמאה העשירית 11 רשימה כזאת לא תיארך, מהסיבה הפשוטה שגם בארץ ישראל כבר מתחיל לנהוג את ההלכה הבבלית. מאה תשיעית, כן, לא בדיוק יודעים כאילו ממתי, זה ספר עם דברים מאוד מעניינים, חלקם הם דברים שכבר שורש המחלוקת הוא בבלי ירושלמי, זה חוזר אחורה לתלמודים. יש חלק מהחילוקים שהם מושרשים בדברים אחרים לגמרי. למשל, הם מופיע פה אחד מהחילוקים, בארץ ישראל מקדשים בטבעת ובבבל לא. זה לא קשור לשום סוגיה, לא בבבלי ולא בירושלמי, כן? מה בדיוק ההבדל? אז אני לא אפתור את זה, אני רק אומר שבחילוק ה', אני מקריא לכם מה נאמר, אנשי מזרח פותרים את האבל לפני הרגל אפילו שעה אחת, ובני ארץ ישראל אינו נפטר עד שיהיו לו ג' ימים לפני הרגל. מן הדה, הקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. פה הוא מספר לנו בעל הספר הזה, שבארץ ישראל בתקופתו, אומרים פה כנראה באמצע תקופת הגאונים, שהם עדיין נהגו שרק אם אדם קבר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, שהוא מבטל את האבלות. יש פה כמה גרסאות, בכולם קשור אותו דבר, כן? פה למשל בכתב יד לונדון, אנשי מזרח פותרים את האבל למנות שבעת ימי האבלות עם מת שעה אחת קודם לרגל, ובני ארץ ישראל עד שיהיה ג' ימים קודם לרגל. כן? כנראה, לארי, שמה הם סברו, בני ארץ ישראל, אז יכול להיות שהם פשוט לא פסקו כמו הברייתא, כמו זה ארץ ישראל, אבל אפשר ליברמן מאיר, ואני קורא, הוא כותב, ותמוע הוא שבירושלמי אין זכר להלכה של התוספתא כאן, המקוימת על ידי הבבלי ומסכת צמחות, ולא עוד, אלא שבירושלמי בכל מקום, והוא מתחיל להפציץ פה במקומות בירושלמי, פרק ג' הלכה ה', פרק פי ב' עמוד ב', פי ג' עמוד א', פי ג' עמוד א' ועוד, נהגו כמשנתנו, ולא נזכר שום חולק. כלומר, הוא אומר, בכל הירושלמי אין רמז למישהו שחושב שהחודלים את האבלות אם הוא ישב שם שעה אחת או יום אחד. והוא אומר ככה, אני מקריא, ולפי הבבלי, הורה רבי יוחנן כי בית הלל שבת הוספתא כאן, אבל הוא מאיר, ברם, מפליאו שבת הוספתא כאן ובמקבילות, הזכירו כפיית המיטה גריידה. ולמה לא נחלקו בכל גזרות שבעה? וגם לעלם בסיפה ומקבילות הזכירו כפיית המיטה ולא שעה או גזרות. לפי כך נראה לפרש בשיטת התוספתא בירושלמי שבכפיית המיטה הקלו. כמו שהצעת, שדין מיוחד בכפיית המיטה. אבל שעה גזרות לא בטלו, אלא אם נקבר ג' ימים לפני הרגל. ונקטו ברישה, כפיית מיטה שלושה ימים, שתנקם אינו מחלק בין כפיית מיטה לשעה גזרות. אבל נחלקו עליה בית שוער ובית הלל, ובית הלל, עכשיו מה מגיע ההסבר, מה בעצם השאלה? וכי למה שכפיית המיטה יהיה שונה? זה קשה לעשות את זה, כן. אתה רוצה עוד אולי? אנחנו צריכים ללמוד כפיית המיטה כדי לתרץ את זה. אני רק אזכיר ממה שכבר למדנו. מישהו זוכר את הסוגיה ביו ד' ו? מאיפה לומדים את כל דיני אבלות? מפסוקים. חוץ מכפיית המיטה. כפיית המיטה לא נלמד מפסוקים, אלא מאיפה הוא נלמד? מביאים ברייתא, הדמות הדיוקן. לא נקריא את זה. לא נקריא את זה. לא נקריא את זה בעל פה, כן? זה נמצא ב... נדבר בעמוד א', זה תדבר עמוד א' למטה, שורה האחרונה. אבל חיה בכפיית המיטה, לפני בר כפרה, דמות דיוקני נתתי בהן, ואבונותיהם הפכתיה, כפו מיטותיהן עליה. כמובן, השאלה הפשוטה שמתעוררת היא, האם המקור השונה מלמד אולי שכפיית המיטה לא שייך למערך הרגיל של הלכות אבלות? אולי אני אגיד זה קצת אחרת. אנחנו נצטרך לברר את הכל כשנקדיש שיעורים מיוחדים לכפיית המיטה. וכבר אני אומר שהרבה מאוד מנהוגי האבלות, האבל נוהג בגופו. או בגופו או בבגדיו. זאת אומרת, זאת כפיית המיטה זה משהו שנוהגים אותו לא באבל, אלא בבית האבל. ואיך לדבר מה זה כפיית המיטה? אם הכוונה לשבת על הרצפה, אז זה משהו שאבל. אם הכוונה בבית שלו, מה לעשות למיטה? להפוך. אנחנו נראה כשנלמד את זה. שיש מקורות שמהם משמע שצריך להפוך את המיטה של המת. כאילו, הוא כבר לא פה, כן? אם המיטה מסמלת את האדם, אז עכשיו הוא לא פה. זה ככל הנראה לאו דווקא אחד מנהוגי אבלות. זה מהווה, זה מעשה סימבולי שמסמל הסתלקות של אדם, דמות יוקני, נתתי בהן, בבנותיהן הפכתיה, כפו מיטותיהן עליה. אני אומר שעוד המלמד, שנלמד את הסוגיה, שכפיית המיטה הרי אנחנו לא נוהגים את זה. נראה גם את הדיונים בראשונים, הרבה מאוד מהסיבה שלא נוהגים, זה בגלל שהמיטות השתנו וכו', אבל היום, כאילו הרמז או השריד שנשאר מכפיית המיטה, הוא שמחסים את המראות בבית. יש כאלה שמחמירים יותר את כל התמונות עם דיוקן אדם, כן? אבל לא מדובר בניהוג אבלות, זה לא, הוא לא דומה בכלל לחלוץ נעליים, לקרוע קריאה וכו'. מדובר במשהו מעולם אחר, זו פעולה סימבולית. וכאן כבר די בזה, בשביל מה לומר, לארי, אם אני רוצה לחזק את דבריך, שיש מקום לתפיסה, שככל הנראה היא תפיסה ארץ ישראלית, שמה התפיסה הזאת אומרת? שאני מחלק בין כפיית המיטה לבין שאר הניהוגים, ולשון אחרת, אדם שלא נהג את ניהוגי אבלות שלושה ימים, נגיד לו, אתה תמשיך אותם אחר כך, אבל לעומת זאת, כנראה, צריך אני אומר לברר את זה כשנגיע לעניין. הסימבוליקה של כפיית המיטה, די לנו שמה?
הפכת את זה פעם אחת.
שאם הפכת, בדיוק, והפכת, אין צורך להפוך חזרה. עכשיו פה אני מאיר שזה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? בגלל סיבה פשוטה, וזה התיאור בתוספתא בשורה הבאה. פשוט צריך לקרוא את כל התוספתא, וזה מה קורה בשבת עם כפיית המיטה. שכמה נאמר שם בהמשך? ובערב שבת זוקף את מיטתו, ובמוצאי שבת קופה. כלומר, אם זה נכון שאדם שהעיקר זה הפעולה הסימבולית פעם אחת לקוף, ואם הפכת חזרה, אין... אז מה עם שבת? מה בעצם אני רואה? שכנראה משבת יש עניין להחזיר חזרה. אני יודע למה אפשר להחזיר חזרה ברגל, כן? אז זה לא כל כך פשוט. אפשר לרמן עושה פה קצת תרגיל, הוא קצת לא בטוח שהוא הוגן. הוא אומר שהתוספתא נלחמת בדעה שחשבה שבמוצאי שבת לא חייבים, אז לפחות ביום, ברגל עושים כמו הדעה הזאת, כן? אבל דווקא מהמשך התוספתא מה מוכח? שאם אדם קפה והפך חזרה, הוא יכול לחוף חזרה, אז זה לא כל כך פשוט. בואו נקשיב ללשון של רבשאו ליברמן, כי גם יש פה לומדס בפנים. ואני איזה כיוון הלכתי, שאולי כפיית המיטה הוא לא חלק מניוגי האבלות. וכן, מה שנוגע לאבל בגברה הניוגי, טוב, אז הוא יחזור עליה. מה שנוגע לפעולה הזאת לא שייך. רבשאו ליברמן כותב קצת אחרת. ובית הלל מחלקים בין איסורים ובין חיובים. מה הוא מתאר כאן? הבדל בין איסורי אבלות לבין חיובי, אני קורא את הלשון שלו, חיובי אבלות, כן? זה לא לגמרי בריסק, אבל מה בעצם התפיסה שיש כאן? שרוב הפעולות שהאבל עושה הם איסור, לעומת זאת דכפות המיטה הזו, פעולה שהוא חייב לעשות אותה, כאן הוא ככל הנראה רוצה להציע, הוא לא מסביר למה זה יהיה ככה, הוא רוצה להציע שהאדם שלא קיים את עיקר האבלות, אז הוא יחזור לנהוג את איסורי האבלות, מצד שני את חיובי האבלות הוא לא ינהג. הוא לא אומר את זה, אבל לדבריו לכאורה נראה, שבמידה ואנחנו נמיין את דיני האבלות ונזהה עוד אחד מהם כחיוב אבלות, גם לגביו מה נאמר? שדינו כדין כפיית המיטה. עכשיו הוא רוצה, אפשר לומר מה להוכיח, את זה תדע לך, שהרי אמרו בירושלמי, חד תלמיד מן דרבי מנה הורי לחד מקריבו את דינסיה, משהו זוקפה שוב אינו קופה, כלומר זה לגבי שבת. חולק על התוספתא שאמרה שכן קופה חזרה, כמה ימים היה לו, רבי יעקב ברכה בשם רבי יסה שני ימים היה לו, רבי בא שלושה, רבי חיננה בר פפא הורי לכפותה אפילו יום אחד, כלומר אפילו לא קפה אותה אלא יום אחד לפני השבת, והתחם אלה יען כי מריתה. לפיכך הזהירו כאן בסיפה שקופה מיטתו אחר השבת, אפילו לא נשתייר לו אלא יום אחד, הרי לך ברור שהוא מקלים בכפיית המיטה. יש סברו שאפילו שבת של אלה שיבה אפילו מפסיקה לכפיית המיטה, ואף על פי שאין הלכה כן, בכל מקום אין לתמוע שעניות הם אמרו שאם כן כפיית המיטה שעה אחת. טוב, זה לא מספיק, אני חייב להגיד, ואנחנו צריכים ללמוד כפיית המיטה ולברר את זה. מה שברור הוא שלשיטת הבבלי, כפיית המיטה הוא מסמל את כל עולם האבלות, הוא מסמל איזשהו ניהוג אבלות, למשל באחרונים, בשולחן ערוך, בשם צדיק ט' כתוב, שדי שחלץ נעליים בבית הקברות, הנה נהג ניהוג אבלות, כן? ואם הוא כך, הרגל חודם, כן? זו השיטה, וכך נפסק להלכה. כאמור, אני מסכן, נפסק להלכה מאיזו סיבה שלא יכול להיות באבלות פועז. זאת התפיסה שקיימת כאן שנפסקה. בסדר? זה עד כאן החטיבה הזאת שעוסקת במפגש בין רגל לבין אדם שיושב שבעה. מה שאני רוצה, לפני שנעבור למשנה, זה רק לציין עוד דיון רחב שיש פה בראשונים, והוא נוגע לדין שלא נוהג בארץ למעשה, לכן אני מאוד אקצר בו, והוא לגבי יום טוב שני. האם ממתי מונים את השיבה? ולמדנו כאן שאם קוברים את המת ברגל, מתחילים למנות את שבת שיבה לאחר הרגל. ומה קורה בחוץ לארץ שבו יש יום... לא, אני לא מדבר שקברו ביום טוב שני, זה כבר עסקנו. אני מדבר כרגע, קברו אותו בכל המועד. קרה אצל סבי הרב זל, נקבר בערב שליש של פסח, בבוסטון, לא בארץ ישראל, את השיבה לא מתחיל, לא יושבים אז ביום טוב שני, כי הוא לא יום ראשון, זה גוף המחלוקת, ופה ודאי לא יושבים, ואם מתי מונים, אז הריב פה על אתר, מביא, זה מופיע בגאונים, שזה דיונים מאוד ארוכים בראשונים, כן, הריב כותב, אני קורא, זה י' א' עמוד ב' בדפי הריב, והלכתה למעשה הקוברת מיתו ברגל, לא חי לה עלי אבילות אלא לאחר הרגל. ונקית שיבת ימי אבילות מיום טוב האחרון, כמו מונים את יום טוב האחרון כיום הראשון של השיבה, למרות שלא יושבים בו שיבה בפועל. ואף על גב לא נהג באבילות, עולה למניין שיבה, ולא נקית בתא הרגל אלא שישה ימים בלבד. לעומת זאת, פה מה שאתה הזכרת, מה נשכי ולהשכבה ביום טוב שני שהוא יום טוב האחרון, או ביום טוב שני דעצרת, נוהג בו אבילות הוא יום מיטה, ויום קבורה, ואך יסכימו באבילות יום ראשון דורייתאו, דכתיב אכלתי חטאת היום, דכתיב אכריתה כיומר, ויום טוב האחרון מדרבננו, וכיוון דאבילות יום ראשון מדורייתא, ויום טוב אחרון מדרבנן, אך יעשה דכי דורייתא, דך יעשה דרבנן. אוקיי, אז זה ההשלמה קצרה בנושא הזה. מפה אני מציע שאנחנו נחזור למשנה, ולמטה את המשנה הבאה, שעוסקת במחלוקת התנאים לגבי עצרת, לגבי ראש השנה, לגבי יום הכיפורים, שכפי שנראה המחלוקת הזאת מצד אחד היא מחלוקת שנוגעת להבנת ההתנגשות בין רגל לבין אבלות, ובעיקר מה ההבדל בין רגל לבין שבת, זה מצד אחד. מצד שני המחלוקת כאן גם נוגעת סביב השאלה של מה טיב עצרת ומה טיב מה טיב עצרת ומה טיב מה? ומה טיב ראש השנה ביום הכיפור. אז בואו נתחיל לקרוא. כן, אומרת המשנה ביוטט עמוד א', רבי אליעזר אומר, מי שחרב בית המקדש עצרת כשבת. רבן גמליאל אומר, ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים, וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עצרת כרגלים, ראש השנה ויום הכיפורים כשבת. מה תורף דברי רבי אליעזר? יש פה כבר קושי מסוים מהמשנה הזאת, שכל אחד מדבר פשוט על משהו אחר. שימו לב, רבי אליעזר מדבר על עצרת, רבן גמליאל מדבר על... מה הוא חושב על עצרת? אנחנו לא יודעים. וחכמים תופרים אותם ביחד. מה יש להם להגיד? לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עצרת כרגלים, כמו גם לאחר החורבן. עדיין הם חולקים על רבי אליעזר, וראש יום הכיפורים כשבת, אז הם חולקים על... על רבן גמליאל, נכון? ומה קצת נעלם פה? מה היחס בין רבן גמליאל לבין רבי אליעזר? ובעיקר, מה עומד בשורש המחלוקת כאן, כן? וכאן בראשונים יש שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד, יש מחלוקת בין הכיוונים בכלל בהבנת המפגש או ההתנגשות בין רגל לבין אבלות, בהבנת מה ההבדל בין שבת לבינו, וגם הם חולקים בעצם סביב כל השאלה על מה מדובר פה. כן, בואו נתחיל ונראה כיוון אחד שמופיע אצל תלמיד הרחיה מפריז, אצל בעלי התוספות, כיוון שגם סבי הרב הלך בו בכתביו השונים, וכיוון אחר לגמרי שהולך בו הרמב"ן ומאמת פה יסודות שמופיעים בירושלמי. מה ההבדל בין שבת ליום טוב? אז פה רבי חייא מפריז, תלמיד רבי חייא מפריז, מעלה את השאלה הזאת. זה נמצא בחידושיו על המשנה. וקודם כל הוא שואל את עצמו מה ההבדל בין שבת לבין יום טוב. הוא אומר כך, אני קורא זה ביוטט עמודה. ויש לי תן טעם, למה שבת עולה ואינה מפסקת ורגלים להפך? כי השבת אינו נקרא יום שמחה, אלא יום עונג. אבל דילגתי, הרגלים הם ימי שמחה, שחייב אדם לשמח ליבו ולהסיר ממנו כל ענינות לב וכל דאגה, כי דכתיב ושמחת בחגיך וכתיב והיית אך שמח, וכל זה הוא הפך האבל. וכבר עסקנו בדעה הזו. ברקע הזה, הוא ניגש לשאלה של ראש השנה, של עצרת, ראש השנה ויום הכיפורים, ואומר, מהי השאלה שעומדת על הפרק? הנה ימי שמחה. זאת השאלה. ובעצם השאלה שעומדת על הפרק הוא טבעם של הימים האלו. כן? שהדברים הם די פשוטים לגבי ראש השנה ויום הכיפורים. האם אלו ימי שמחה? הרי אלו ימי, בלשון הרמב״ם בהלכות חנוכה, אלו ימי...
פחד וירה,
ירה ופחד. ירה ופחד, כן? כמובן הדברים קצת יותר מורכבים לגבי עצרת, כן? מה שבעצם עולה, אני אקריא לכם את הלשון, כן? אומר רבי חייא מפריז, רבי אליעזר אומר משחרב בית המקדש עצרת כשבת, בוודאי כל זמן שבית המקדש היה קיים, שהיה לעצרת תשלומים כל זין, מיד נראה את זה בגמרא, כדי נפקלן בגמרא, הווי עצרת כרגלים, אפילו לעניין אבלות. אבל משחרב בית המקדש לא שייך למים הרבה תשלומים, לא מחשב כרגלים לגבי אבלות לבטל גזירת זין. אני מיד אחזור לזה. רבן גמליאל אומר ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים, אומר כך, הרב אליעזר ראתי לפלוגי, וכאמר דלא מבאי העצרת שהוא רגל ויום שמחה שהוא כרגלים, לבטל ממנו גזירת זין ולמד, אלא אפילו ראש השנה ויום הכיפורים שאינם ימי שמחה ואינם רגלים גמורים, וגם כל מחשבי כרגלים לבטל ממנו גזירת זין ולמד, ואפילו בזמן הזה, לגבי ראש השנה ויום הכיפורים לא שייך לפלוגי בין זמן הזה לזמן בית המקדש, דהן להן תשלומים, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי רב לזר, תוודאי עצרת כרגלים וכיוון דיום שמחה מבטל זין ולמד, ולא כדברי רבן גמליאל, תוודאי ראש השנה ויום הכיפורים, כיוון דלב ימי שמחה נינו, לא מבטל גזירת זין ולמד, הרי הם כשבת ועולים מהם מפסיקים. בוא נעשה לחבר יחד את כל מה שהוא אומר. אבל התשתית הוא התפיסה הבסיסית שיש הבדל, ההבדל בין שבת ליום טוב הוא ההבדל בין יום עונג לבין יום שמחה. שאלה כזה, בואו נדלג לסוף, הוא מסביר את שיטת חכמים בצורה הבאה. אז מי שהוא יום שמחה, הרגל, הוא מבטל אבילות, מי שלא, לא מבטל, ולכן הוא ממפה את החגים ככה. הרגלים הם ימי שמחה, גם לאחר החורבן, חג השבועות הוא עדיין רגל, והוא שמחה. לעומת זאת, חגי חודש תשרי, הימים הנוראים בלשון שלנו, הם לא ימי שמחה, לכן הם כמו שבת. כלומר, השאלה אם אתה דומה לשבת או לרגל, מי שברור לגמרי זה פסח וסוכות, הם סביר השאלה האם אתה יום שמחה או לא. ולשיטת חכמים, חג השבועות שייך למערך הרגלים גם לאחר החורבן, לכן הוא יום שמחה. לעומת זאת, ראש השנה ויום הכיפורים אינם ימי שמחה. כן, מהי שיטת רבי אליעזר? התפיסה היסודית הזאת מקובלת על רבי אליעזר, רק שמה לדעתו צריך להבחין בין חג השבועות בזמן המקדש לבין לאחר חורבן הבית. בואו טיפה נרחיב בעניין הזה. אתם יודעים ששיטת רוב הראשונים, ספירת העומר בזמן הזה היא רק דרבנן. בואו אני אעשה קצת להסביר את הדרמה שיוצאת מהשיטה. קודם כל, על מה בנויה התפיסה הזאת? על כך שהספירה צריכה להיות ממנחת העומר לשתי הלחם. ובהיעדר מנחת העומר ובהיעדר שתי הלחם, אם אלה אין טעם לספור, ואנחנו בזמן הזה סופרים רק מדרבנן, לשון הגמרא במנחות דף ס"ו, המי מר מנה ימי ולא מנה שבועי, מה הוא אמר? זכר למקדש. אנחנו סופרים בזמן הזה רק זכר למקדש. וצריך להבין שאם אין ספירת העומר בזמן הזה מדורייתא, אז מי עוד אין, לא קיים מדורייתא? חג השבועות. כי לשבועות אין תאריך. כלומר, אם הספירה קרסה עם חורבן הבית, גם חג השבועות נעלם. ובעצם, מה שרב לזר משקף הוא, שחכמים בעקבות החורבן, שהם מכוננים מחדש את חג השבועות, הם בעצם יוצרים חג שונה מהחג שהיה לפני החורבן. היה אפשר לומר, את החג שהיה לפני החורבן, מה אמרו? בואו נמשיך אותו, כן? ומה שבעצם נראה מדבריו הוא, שיצרו פשוט חג אחר. עכשיו, דוד אנשקי כתב במאמר הספירת העומר בספר רבי לרבויר, שם הוא מנסה לטעון שההכנסה של התוכן של, חג, של מתן תורה לחג השבועות הוא קורא רק בשלהי תקופת המוראים. אבל בלי להיכנס לשאלה הכרונולוגית מתי זה קורה, אפשר לומר דברים פשוטים.
הם שואלים על קדושת היום של... אין קדושת היום?
אם אין יום חמישים, אתה מכיר את הפסק של רבי מלובביץ', מה עושה אדם שעבר את קו התאריך? מכיר את הפסק הזה? זה מה הוא אומר? רב סיניגר, אבל אתה יודע מה הוא אומר? תעשה ביום החמישים שלך. היי, כל העולם עושה יום לפני כן. לא משנה, זה יום החמישים. לי מאוד קשה לקבל את זה, כי אני מניח שיום החמישים צריך את יום החמישים של הספירה של מי? של עם ישראל. פעם בבית כנסת פה בחיל נשים, בכל המועד פסח, הרב גבאי, העביר שיעור, ומישהו שם שאל אותו את השאלה הזאת, מה עושים כשעוברים את קו התאריך? ואחרי שכמה פעמים הרב גבאי ניסה להתעלם ממנו, והוא לא נתן לו, בסוף הוא הסתכל, הוא אמר לו, לא נוסעים ואין בעיה. אבל הרב הבינו בא מתקחת פוסק, אבל אני אומר, על אותו משקל, בוא נחלוק עליו. אם אין ספירה, אין חג. הדבר הזה פשוט. זה גם ברור. שהתוכן של חג השבועות בתורה, התוכן של חג השבועות היום הוא תוכן אחר. והרקע הברור הוא שהחג הזה בעקבות החורבן עבר מתיחת פנים. שפה בעצם בא, כמעט הייתי אומר, בא רבי אליעזר, בוא קצת ננסה להסביר את דבריו, מה עיקר הרגל? או מה עיקר השמחה? אני חוזר לתורות שהבאתי פה בשם הרב. זה העמידה לפני השם, זה הקרבת הקורבנות. בעצם חג השבועות הפך מיום של הקרבת קורבן. למה הוא הפך? היום ללא קורבנות. יותר מזה, מי שקורא את הפסוקים של חג השבועות בויקרא, יותר מזה, נאמר שביום החמישים מקריבים קורבן, ואז הוא קראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, זאת אומרת, מקדשים את היום בעקבות הקרבת הקורבן. הדבר הזה נמחק לקרות החורבן. וחג השבועות של היום הוא חג אחר, הוא לא החג הישן. עכשיו, רגע זה, ככל אני רבה רבלי עזר, ומה הוא אומר? מה הוא אומר? אז הוא לא רגל יותר, כלומר הוא נעשה בתאריך ו' בסיוון, שהוא אחרי חיי ספירה של 50 יום, אבל הוא כבר לא רגל, ולכן הוא לא מבטל אבלות, הוא דומה לשבת, זה יום מקרא קודש, זה משהו. אבל ימי מקרא קודש לא מבטלים רגל, כן. אבילות, סליחה.
אם אני זוכר, אני לא ראיתי את הרמב"ן שם בחומש, הוא אומר שהקדוש של היום לא תלוי ביום החמישים. זה סס בקורבן.
מצוין, אבל בזמן הזה אין לו קורבן, אין כלום.
כן, אבל כך הוא אומר בחומש, אפילו בכל זאת. אני טענתי שלחרה שאתה, הוא, אם אני זוכר, כמו, הוא טועה שקדושת היום בזמן הזה של שבועות,
בוא נאמר ככה, לשיטת הרמב״ם שספירת העומר בזמן הזה דורייתא, אז זה גם חג השבוע דורייתא, אבל תסביר לי איך יכול להיות שאין ספירת העומר דורייתא ויש חג דורייתא, בחג שאינו תאריך, תסביר לי. זו המשמעות, זה הדרמה של שיטת רוב הראשונים, באמת. אני יודע שזה לא נשמע מטלטל, אבל זה לכאורה שיטת רב אליעזר, מילים אחרות, מדרבנן בזמן הזה, אחרי החורבן, יש לנו חג, אבל הוא לא רגל יותר. התשלומים בעצם מה המשמעות? שמחג של קורבן, שהוא חג של שמחה, למה הוא הפך להיות? ליום מקרא קודש. ליום מקרא קודש הוא כמו השבת. עכשיו, לשיטת תלמיד המחיל מפריז, הדברים לא כל כך ברורים פה, אני אומר את האמת. רבן גמליאל, כשמדבר ראש השנה ביום הכיפורים, הוא גם חולק על הצלת. כי מה הטענה שלו אני קורא? הרב לזר עתי לפלוגי, וכאמר זה לא מבעי העצרת שהוא רגל ויום שמחה שהוא כרגלים. כלומר לשיטתו, עצרת הוא ודאי ממשיך את רגל גם לאחר החורבן. אלא אפילו ראש השנה ויום הכיפורים שאינם ימי שמחה, נו, אבל אם לא ימי שמחה, מה היית מצפה לשמוע? שהוא לא דוחה אבלות, כשיטת חכמים. לא, אבל תראו מה הוא ממשיך. ואינם רגלים גמורים, אז זה כן רגל, רק לא רגל... גמור, כן. מה זה רגל לא גמור? בכל מקום, מחש וכרגלים לבטל ממנו גזירת זין ולמד. זה לא מאוד ברור. מה שאני יכול להקריא לכם, הרי אתם יודעים שהכיוון הזה באופן כללי מאוד דיבר אל הרב, שהרב דיבר על כך שאכן יש מצוות שמחה בראש שלב יום הכיפורים. כך הוא דיבר, וזה הוכחה שלו. כן, בואו אני אקריא לכם את הדברים. זה באותה הערה 19 ו... וביקשתם משם, גם בשיעורים לזכר רב אמרי, שם כשהרב רוצה להוכיח שמצוות שמחת שמחה היא קיום שבלב ולא תלויה ולא חובות האיברים שמקיימים באמצעות הבאת קורבן, מה ההוכחה שלו? אני מקריא לכם. כמו כן, יש להביא סימוכין כי מצוות שמחה מתייחסת תמיד לחוויה פנימית ומהווה קיום שבלב מדברי הגאונים שאמרו, ועשיינו בראש השנה ויום הכיפורים, כבואר בראש, בסוף מסכת, ראש השנה, זה בינה בתפילה ארץ ישראלי, בטעמם בנימוקם, אני קורא, כי גם ראש השנה ויום הכיפורים נכללו במועדי השם המחויבים בשמחה, לפום ראייתה, שיטתם מתמיהה מאוד, מה עניין שמחה לראש השנה ויום הכיפורים, שהם בהם שלמי שמחה, אומנם לפי ביאורנו, זה לא הקושי האמיתית, אתם יודעים, כי חובת שמחה באה לידי קיומה, לידי חוויה שבלב, אין תימה כלל בדבריהם, התודעה של המידה לפני השם משתייכת גם לראש השנה וגם ליום הכיפורים, אופייני הוא הדבר, כי אנו פוסקים כרבן גמליאל, כי ראש השנה ויום הכיפורים מפסיקים כרגלים, מכאן ראה שתת הגאונים, אז הרב ודאי קרא את רבן גמליאל, שיש שמחה בראש השנה ויום הכיפורים, והוא חוזר על הדברים גם פה, מה שהוא לא כותב פה, אבל זה דברים שידועים בשמו, זה שהרב גם רוצה לדייק פעמיים ברמב״ם, שיש שמחה בראש שנה ויום הכיפורים. המקום הראשון הוא ברמב״ם בהלכות יום טוב, בפרק, נפתח את זה, בפרק ו', שם הרמב״ם כותב, אני מקריא לכם בהלכה יוטט, הרמב״ם כותב כך, זה הלכה... רק שנייה. כן, הנה. זה בהלכה י"ז. תשמעו מה הוא כותב. שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים, כולם אסורים בהספד בתענית. וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב, הוא ובניו, עכשיו הרב שאל, מי אפשר ימים טובים? מי נשאר? אז שבועות. אז אחד, מה זה שאר ימים טובים? מה הוא רצה לדייק? או ששאר ימים פורים. תזכרו, הרב היה מין של אדם שהיה צם בראש השנה. בית הלוי מכירים את הסיפור על הקולות שלו. פעם בא איזה מסקיל אליו, אמר לו, תשמע הרב, עכשיו זה מודרנה, צריך קצת להתחיל להקל. אז בית הלוי אמר לו, אני יש לי המון קולות, פשוט לא מכיר אותי. הוא התחיל לתאר לו, אמר לו, למשל, יש מחלוקת עם בערב תשעה באב שחל בשבת, מותר ללמוד תורה אחרי חצות. אז אמר, אני מקל, מי שרוצה ללמוד תורה יכול. אחד מהקולות היה שמותר לצום, יש מחלוקת אם מותר לצום בראש השנה, הוא היה מקל, מי שרוצה יכול, כן? אז, אבל, זה דיוק אחד שהרב רצה לעשות. הדיוק השני הוא בלכות חנוכה.
לגבי
הלל, נכון. שם הרמב״ם כותב, אתם יודעים כמובן מה התשובה היום, יהודה, אתה תגיד את זה.
שמחי ישראל.
יום העצמאות, כן, זה השאר הימים טובים, אבל בסדר. אבל הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה ומגילה בפרק ג' בהלכה שהוא מתאר את ראש יום הכיפורים, מה שאתה ציטטת קודם, כותב הרמב״ם, למה אין הלל בראש השנה ביום הכיפורים? אין בהם הלל לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. מה הוא רוצה לדייק, קלמן? ימי שמחה רק לא יתרה.
גם היום כיפור.
גם על יום כיפור, כן? שעל יום כיפור אנחנו יודעים, מה כתוב המשנה בתענית? לא היו ימים טובים בישראל, יום הכיפורים, כן? אבל זה דורך קצת הסבר, והאמת שמה שקראתי לכם קודם, הקושיה שהרב הקשה היא קושיה קצת מוזרה, ולכן זה הוא מבליע. מה הוא שואל? איך יכול להיות שיש שמחה בראש על יום הכיפורים? הרי אין בהם שלמי שמחה. אבל זאת לא השאלה, מה השאלה באמת צריכה להיות? איך יכול להיות שזה ימי שמחה, אם ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים? זאת השאלה, כן? אבל זאת השאלה. והתשובה, אבל הוא מבליע אותה. הוא נותן את התשובה. אני חושב שזה דברים שאמרות כל החיוכים פה אפשר להזדהות איתם, לפחות מי שירצה, כן? הרי כל המהלך שהרב מנסה לפתח פה בהערה, ששמחה זה לא לקפט כמו איזה ננח. שמחה זה לא להיות באיזה מצב רוח מקפץ, אלא שמחה זה לעמוד לפני השם. וגם בראש השנה ויום הכיפורים, אדם עומד לפני השם, אנחנו עומדים לפני השם, רק מה? עומדים לפניו לעתים בצורות שונות. ברגל אני עומד לפניו מתוך איזה חום של נועם, של התרפקות אחד על השני. אני יכול לבוא לביתו ולהיכנס ולבקר, פותחים את המקדש לרווחה לכולם. כן, כמו שביום העצמאות, נגיד, הנשיא פותח את הבית שלו, לא יודע, אז המלך פותח. ובראש היום כיפורים, אני נכנס במסדר, אני נכנס בפחד, אבל עדיין הזכות לעמוד לפניו, היא מתנגשת עם אבלות, כי האבל, אני חוזר לסוגיית מנודה, מה הוא? הוא מורחק מלפני השם, כלומר, לבוא ולהגיד, זה ימי שמחה, לא ימי שמחה יתרה, זה להגיד, זה ימים שיש בהם חוויה דתית, שיש בהם עמידה לפני השם. רק מה, נכון, זו חוויה דתית שונה מרגלים. עכשיו כאן, הרב רוצה להעמיד את המחלוקת, בעצם, אז האם יש שמחה בראש השנה ביום הכיפורים? כלומר, למאן דאמר שבראש השנה ביום הכיפורים, זה רבן גמליאל, שהוא דוחה אבלות, הוא ראה אותם כימי שמחה. לעומת זאת, לפי חכמים, הם לא ימי שמחה, הם ימי יראה ופחד, ולכן הם לא דוחים אבלות. אני יכול להגיד, מי שהם ילך לבית הכנסת, יראה את שתי האסכולות האלה. ואלה שבוכים בראש הימים הכיפורים, ואלה שרוקדים, אלה שמרגישים שזה שמחה לעמוד לפני השם וכו' וכו', כן, לא.
שבת זה גם יום לפני
השם. אז כאן הטענה היא שלא. וכאן אני מפנה אותך, אם רוצים כאילו להשלים את התורות של הרב, ושאולי זכר במר, יש לרב תורה מאוד יפה בחלק א', ששם הוא טוען שבניגוד לרגלים שאנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא, בשבת הוא בא אלינו. כלומר, בשבת, השבת, כל קבלת שבת היא שהמלך בא לתוך החולים שלנו. וזה ההבדל, לכן זה ימי עונג ואלה ימי שמחה. כלומר, אלו מבטלים את האבלות ואלה לא. עכשיו, מיד תראו כמה זה קרוב לנימוק שמופיע בירושלמי, שהרמב"ן מאמץ אותו. אבל כאילו השבת היא אחת מימות השבוע. אבל לפי השיטה הזאת, כל הדיון במשנה סובב סחור השאלה, האם החגים האלה מה טבעם? כלומר, מוסכם על כולם שיום שמחה הוא זה שדוחה אבלות, יום עונג לא דוחה אבלות, האם החגים האלה הם ימי שמחה או לא? כמובן, אפשר גם להתנסח קצת אחרת. האם, שהמחלוקת היא לא האם ראש השנה ויום הכיפורים ימי שמחה, אלא האם היסוד שדוחה הוא השמחה או שמה משהו אחר, כן? ובאמת, בכיוון הזה, הירושלמי הולך בכיוון אחר לחלוטין, והרמב"ן מאמץ את הסבר הירושלמי, וקורא קריאה אחרת את כל המשנה שלנו ואת כל המחלוקת. תסביר.
נכון. זה השימת שבעצם
מצוין.
שזה צריך להיות גוש של שיבה
להתחיל את השיבה. אז זה הרמב"ן מעמיד את הכל. הרמב"ן בתורת האדם מעמיד את כל השאלה לא על אופיו של היום, האם הוא יום שמחה או יום עונג, אלא על אורך הזמן של החג. האם מדובר בחג של יום אחד, או האם מדובר בחג של שבעה ימים. או לחזור לתשתית של הדיון, ההבדל בין שבת לבין רגל, אומר הרמב"ן, הסיבה להבדיל בין שבת לרגל הוא, כי שבת הוא יום אחד ורגל הוא שבוע. אז מה אם רגל הוא שבוע? אז כאן זה נמצא בדפים שלפניכם, אני גם לי אפתוח אותם. נפתח, נפתח לי דקה, מבינות, זה בדף 5 נמצא. דף 5, בדף האחד לפני האחרון. כן, אז כאן, מי שרוצה לראות, זה נמצא בשורה 74. בוא נקרא את זה. רבי אליעזר אומר, משחרב בית המקדש עצרת כשבת, כסבא רבי אליעזר, תמה דרגלים מפסיקים שדינם היה לעלות כשבת. האמת, לא אמור להיות הבדל בין רגל לשבת. מקרא קודש לא דוחה אבילות. אני מזכיר לכם שלשיטת הרמב"ן, דברים שבצינה נוהגים, הן בשבת והן ברגל. אלא, אומר הרמב"ן, שאם אמרנו, נמי יעלו למניין שבעה, הרי הפסיקו הכל, שבעה ימים נינו. וצומע הרמב"ן, אם אדם התחיל את האבלות לפני הרגל, הוא יהיה כמו שבת, כמו שבת, סופרים אותה. יש דברים שבצינה, אז בואו נספור גם את הרגל. אז מה יתברר, מה יקרה בסופו של דבר? הוא אף פעם לא יחזור למה? לשבעה, כי זה ייגמר לו, יש שם בתוך הרגל, כי הרגל הוא שבעה, והאבלות שבעה התחילה לפני הרגל. לכן אמרו כבר, אתה יודע מה, תפסיק לגמרי. כך, הרי אין דברים שבצינה כשהשבעה חודלת, כן? כשהרגל חודל את השבעה, כן? זה רק כשהוא קובר מתו ברגל, כן? הוא אומר ככה, אלא שאם אמרנו, נם יעלו למניין שבעה, הרי הפסיקו הכל, בשבעה ימים נינו. וכן, עצרת, בזמן שבית המקדש קיים, שיהיו לו תשלומים, כל שבעה, והנחה היא שכל שבעה אי אפשר לשבת. שבעה, למרות שהיה מקום להרער על זה, מה יכולנו לחשוב? ביום שאתה מקריב את הקורבן שלך, תשאר, למה אי אפשר, למה כל שבעה? פה צריכים להניח, נפתח את זה יותר בפעם הבאה, כנראה התפיסה היא שבזמן הבית, ממש היה חג של שבעה, בדיוק, זה לא רק שהיה אפשרות להשלים, אלא זה ממש היה חג של שבעה. מי שמפתח את זה, מי שרוצה לראות, אומר שמחה באור שמח, בכל תמידין ומוספים, בפרק של ספירת העומר. הוא שם מחדד מאוד את העניין הזה, הוא אומר, בזמן, כתוב בתורה, יש ספירה של ימים וספירה של שבועות, הוא רוצה לדייק שם שספירת הימים היא לדורותיכם, אבל ספירת השבועות היא בזמן הבית, ואכן היה חג בזמן הבית, אני חוזר על זה, שזמן הבית זה היה חג אחר, באמת של שבעה ימים. לא יודע איך הסתדרו עם החול המועד, אין יום שבי, זה לא לגמרי אותו דבר, יש פה איזה בעיה, כן? אבל זאת הטענה, עכשיו הוא ממשיך ואומר.
בפה עם שבעה ימים אנשים מביאים את הקורבנות האלה בית המקדש, אז יש...
החגיגה הציבורית היא שבעה ימים.
בית המקדש יש שבעה ימים שלך.
כן, הוא ממשיך ואומר, לפי כך, כשלא היו יכולים לומר יעלו, אמרו מפסיקים. כלומר, תיאורטית מה יכלו להגיד? אתה יודע מה, תמשיך דברים שבצינה עד שיגיע היום השביעי. אבל אמרו באמת, זה לא... דברים שבצינה בעצם, מה היה התפיסה? דברים שבצינה הם סוג של אש נמוכה לקראת מה?
המשך.
לקראת המשך. רק לעשות דברים שבצינה כגביעה של האבן, זה לא נתפס. זה כנראה התפיסה שקיימת פה. ולכן אמר הרמב"ן, הסיבה שרגל מפסיק אבלות, כי הרגל לא ייתן אף פעם לאבלות לחזור. כן, אתה לא מסכים. אני קורא לך מה שהוא כותב.
שבת בסוף שבעה.
שאלה טובה, בוא נמשיך לקרוא.
דידי אבי
עובדת. אני יודע. אני מקבל, אבל יש לי שכן, הדו שלי, שאימא שלו נפטרה בערב סוכות. קברו אותה ביום ראשון של חול המועד. ובאותה שנה, שמיני עצרת היה בשבת, אז הוא התחיל לשבת שבעה ביום ראשון שאחרי שמיני עצרת, וגמר את השבעה שלו מתי? בשבת לא היה מצוות יום כחולו, בשבת בשקיעה. הכי ארוך שיכול להיות לכל בן אדם. הכי ארוך שיכול להיות. שבועיים הוא היה משהו, הוא סיפר לי, משגע. הוא לא, זה היה מאוד קשה. קודם ראינו את התוספת, זה כלום גם מה שהיהודי הזה עבר, כן? הוא בא בעדיקות לשיעורים בית שמש, עכשיו הוא רוצה לשמוע, כן? אבל, אז הוא מדבר שם, אני אומר, תסביר להם על מה מדובר פה, כן? בכל מקרה, אנחנו נחזור לפה, כן? אומר הרמב"ן, אני חוזר אליו. לפיכך, כשלא היו יכולים לומר, יעלו, אמרו מפסיקים, ועשו דין שלושים, להפסיק כדין שבעה. כאן הוא מכניס משפט שנוגע בשאלות שאחזנו בהן בשבועיים האחרונים, וזה בעצם מה? כל זה מאוד יפה על השבעה, אין איזה קשר למה? לשלושים. אז אני כל הזמן, ראית, התלהבתי מאוד מהדעה ששלושים באמת לא דוחה רגל חוץ מי. ערב יום טוב, שאומר לך לך תסתפר, ואז זה נעלם, אבל לא פוסקים ככה, נכון? פוסקים להלכה שהוא מפסיק. אז פה מאוד דומה לכשם, מה אומר הרמב"ן? הלוגיקה או ההיגיון נמצא בשבעה, וכבר העבירו אותו לשלושים. אבל האמת שבשלושים כל הנימוק הזה לא תופס. תיאורטית מה יכלו להגיד לאדם בשלושים? תמשיך, יכלו להגיד את זה, אתה יכול לחזור לזה. אבל הוא אומר, עשו דין שלושים כמו שבעה, אבל באמת ההסבר הזה לא מסביר טוב את שלושים. הוא ממשיך. כשקבר את מיתו שני ימים קודם הרגל, נו, אותו היגיון. אבל מה, אמרו מסכן, כדי שלא יבטל עיקר אבלות ממנו, אמרו, לא מפסיקים ולא עולים. לפיכך, מי שחרב בית המקדש, שאין לעצרת תשלומים כל שבעה. מי באנו לומר, תעלה, אינה עולה ליום אחד, הרי כשבת, ואינה עולה, ואינה מפסקת. ממילא, מה גם ברור שלפי, מה רב לזר חושב בראש רב יום הכיפורים? ודאי, אותו דבר, כי כמה זמן הם עורכים? יום או יומיים, אבל היות, זה לא מובנה שאין אפשרות לחזור לשבעה. כשראש השבוע יום הכיפורים פוגשים את האבלות, אז היא כמו השבת. השאלה, לארי, כמו שאמרת, לפי הרמב"ן ברב לזר, מהי? האורך, שבעה או יום? זאת השאלה. לא אופי, לא שמחה, לא כל השאלות האלה. זה בכלל לא נמצא פה לדנטו.
עדיין לשים אותם עם שבת זה בעיה, כי שבת נראית אין שבעה בלי שבת.
אתה צודק. וזה יעלה בהמשך בדעות האחרות. בוא נראה את זה רק. אומר הרמב"ן, ואין צריך לומר אפילו בראש השנה ויום הכיפורים שאינם רגלים, אפילו בזמן שבית המקדש קיים כשבתם, ורבן גמליאל סבר, אף ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים הם. דכל ימים טובים מפסיקים ואינם אומרים. זה שיום טוב מפסיק לא קשור במה? הוא לא קשור באורך. לא, אין קשר לאורך. אלא יש הבדל בין שבת ליום טוב. מה הרמב"ן מתקמצן במילים ולא מסביר? על איזה רקע. ומה קלמן יכול להגיד מה הרקע? שמחה וכולי, ואז מה תצטרך להגיד שראש יום הכיפורים יש להם שמחה. אז מה עם שבת?
עדיין לא ברור פה אם מפסיק לחלוטין או מפסיק וחוזר.
נראה לי שברמב"ן זה כן ברור, במשנה זה לא ברור, ברמב"ן נראה לי שכן. אחר כך מה הוא אומר? בטעמא דשבת עולה, מה שיהודה אמר, שאם אמרנו תפסיק לא מצינו אבלות שבעה, לפי שאין שבעה ולא שבת. אבל ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים אין, ואין צריך לומר עצרת שיר כרגלים, או בלשון אחרת, לפי דעת הרמב"ן, בניגוד למבנה שראינו אצל רבי חייא מפריז, שאמר, העיקרון מוסכם על כולם, מה הם חולקים? בטיב הימים. כולם מסכימים, שמחה דוחה, יום מקרא קודש לא דוחה, מה השאלה? האם יש שמחה בראש השנה? האם יש שמחה בשבועות בזמן הזה? זאת אומרת, לא, לפי דעת הרמב"ן, יש מחלוקת חזיתית לגבי מה העיקרון. רבי אליעזר אומר שהעיקרון הוא האורך שבעה או יום, כל מי שהוא שבעה דוחה, כל מי שהוא יום לא דוחה, ורבי גמליאל אומר, כל מי שהוא יום טוב דוחה, שבת לא דוחה. ולכן כל הימים הטובים, לפי דעתו, מה דינם? דוחים. ומה החכמים עושים? שיטת ביניים. החכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עצרת כרגלים. רבנן, כתמא דרבי אליעזר סבירא להו, אלא בהא פליגי עלי. כלומר, מבחינת לומדיס, הם מסכימים רבי אליעזר, שמה קובע? האורך, אלא מה הם טוענים? שחג השבועות, גם בזמן הזה, לא איבד את אופיו כחג שאורכו. הרי לא אומרים תחנון שבוע, נכון? נשאר משהו, נכון? אלא ואת מיגי עלי דרבונון, סברי, ואת מיגי עלי דרבנן, סברי, כיוון די בזמן בית המקדש, היו לו תשלומים כל שבעה, כי שבעה ימים הוא חשוב ומפסיק, ראש השנה ויום הכיפורים כשבת, לפי שאין יום אחד וכי דיברישי. אז פה יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. אני אוסיף שהרמב"ן בהמשך, בקטע שהוא עוסק בדברים שבצינה, ביום טוב, אז הוא חוזר לאותה שאלה, ולמה שבת שונה מיום טוב? כלומר, אני חוזר לרמב״ם. הרמב״ם אומר, מיום טוב אין כלום. בשבת יש דברים שבצימה. פה אני יכול מאוד יפה להגיד, תבחיל מפריז, זה עונג, זה שמחה, וביום העונג, אבל לרמב״ם, שניהם אותו דבר, הוא שם חוזר עוד פעם לנימוק הזה, ואומר, כל הסיבה ששבת היא לא דוחה, כי זה מובנה שתמיד יש שבת בתוך השבוע. לעומת זאת, הוא אומר, יום טוב, זה לא מובנה, ולכן יום טוב דוחה, כן? אבל הרמב"ן מאוד נדבק לזה. האמת היא שההסברים לא נורא סותרים אחד את השני, למרות שהם נראים כאילו כותבים, כי בוא נחזור לשאלה הפשוטה, למה חוויית השבת שונה מחוויית היום טוב? וזה ברור שיש קשר בין הדברים, בלשון מאוד פשוטה. להיות בשבת הוא חלק מהשגרה, הוא קביע וקיימה, הוא לא איזה משהו יוצא דופן, אז לכן השבת היא... לא יום שמחה מיוחד, כן, זה יום מנוחה, עיקר החוויה של שבת זה מנוחה ועונג. לעומת זאת, החגים, למה ימי שמחה? כי הם יציאה מהשגרה וכו' וכו', לכן בסופו של דבר ההסברים לא נורא סותרים. בסדר, אז מה שיש לנו לפעם הבאה זה לעבור לסוגיה בחב ד', ככה קבענו. למטה, חב ד' עמוד א', למטה, שורה אחת, שם הגמרא פוסקת כרבן, גמליאל, בלשון אחרת, שם היא פוסקת להלכה שגם ראש השנה ויום הכיפורים דוחים אבילות, ואז אנחנו נדלג על השורות הבאות, שם הגמרא עוסקת באבילות על ילד קטן, זה כשנחזור ללמוד כסדר, ונדלג לגמרא וחבדה לדמות בית, דרש רבי ענני עד המשנה, שם הגמרא נכנסת לדיון בנושא שהוזכר בפעם קודמת, והוא איך סופרים את ימי השלושים כאשר יש רגל. אני יכול להגיד שפה יצוצו כל השאלות עוד פעם, של ראש היום הכיפורים הם כמו רגל, הם משבוע, איך סופרים אותם, יש פה מחלוקת גדולה בין כל הראשונים, רמב״ם, ראשונים אחרים, ושאלה מאוד גדולה שראש היום הכיפורים פה ייכנסו, יש דיון ענק ברמב״ם בתורת האדם, זה כשיש ראש השנה ויש יום כיפור, והם חגים, חגי תשרי כידוע זה קטלני, זה אחד אחרי השני, אין שום דרך להגיע לשלושי, אם ראש השנה נספר כשבעה, ביום כיפור אמור לחדול אותו, אז הסיפור נגמר, אז למה אתה, מה אכפת לך איך סופרים את ראש השנה? זו שאלה ענקית שיש פה הרבה יסודות, וזה בלי לדבר פעם הבאה. בסדר? בואו נגיד רק שתי מילים קצרות על משהו בפרשת שבוע, זה על סוף הפרשה על תפילין. אתם יודעים שבתפילין יש לנו, בתפילין ארבע פרשיות. שמה עם ארבע הפרשיות האלה? ארבעת הפרשיות בתורה שבהם מצוות תפילין נזכרת. שכידוע זו המתודה שהנחתה את חז"ל, גם במזוזה, אילו פרשיות כותבים במזוזה, אילו שמצוות מזוזה כתובה בהם. לכאורה גם בקריאת שמע הם נהגו ככה, חוץ מפרשייה אחת שלכאורה מערערת את זה וזה. פרשת ויומר זה לפעם אחרת, כן? איך פרשת ויומר מגיע לקריאת שמע? אבל אמיתו של דבר, כבר הצביעו רבים, וכבר רבי עקיבא קצת רמז לזה, אבל וזה שאולי התפילין לא מורכבות מארבע פרשיות, אלא משתי חטיבות של שתי פרשיות, שניים בספר, שתי פרשיות בספר שמות, ושתי פרשיות בספר דברים. כן, זה התוטפות של רבי עקיבא, שזה תת באפריקי. זה שתיים, פת זה שתיים, הנה ארבע, בעצם מה הוא רומז, זה שתיים ועוד שתיים. כן, וכשמתבוננים בתכנים של הפרשיות, באמת רואים, זה רק עניין של ספרים. אלא באמת מדובר פה בתכנים שונים. ספר שמות, מה שהוא בעיקר מדגיש, זה את פרשת יציאת מצרים ובחירת ישראל, והישועה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. הוא גם מנמק, לפחות את תפילין של יד, בצורה הבאה, למה צריך להניח תפילין ליד? כי ביד חזקה הוציאה השם ממצרים. אני תמיד מתפעל, על איזה יד אנחנו מניחים את התפילין של יד? על יד החלשה, יד כהה. וזה בא להזכיר לנו את היד של הקדוש ברוך הוא, שהיא היד חזקה, כן? אבל זה הפרשיות של ספר שמות. לעומת זאת, בספר דברים, מדובר על תכנים פשוט שונים לגמרי, עיקר התכנים קבלת עול, עול מלכות שמיים, קבלת עול, עול מצוות, ומדובר בשתי חטיבות של תכנים שאת שניהם יהודים מניח על היד ועל הראש. גם בספר דברים נראה בפשטות שהבחירה ביד נעשית על רקע אחר. זה לא בא להזכיר את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא, אלא מה זה בא להזכיר לנו? אז בפשוטם שדברים נראה לי, זה קשור ללבביך. דיינו הנחה כנגד הלב. יש מחלוקות בראשונים, למשל השמאלי, יש דעה בראשוני האשכנזי, יניח על יד שמאל, כי גם הוא צריך להניח כנגד הלב. זה בעצם קצת מאבק בין שמות לבין דברים. שפה יש בבית יוסף דבר מאוד יפה, שהוא מדבר על שני השינים בתפילין. אתם מכירים את שני השינים? יש שין אחד עם שלוש, שין אחד עם ארבע. וכאן בא בית יוסף ומסביר שהשין של ארבע, למיתו של דבר, גם הוא שין של שלוש. כי מה שאנחנו מחשיבים זה לא את שלושת הרגליים הבולטות, את שלושת הרווחים. ומה שלושת הרווחים מזכירים לי, אומר בית יוסף, את כתב הלוחות שהיה חרוט. ומי שרוצה לעיין בשיעורי הגריד על תפילין, זה מאוד מאוד מפתח שם את הרעיון, שהשין אחת מזכירה היא כנגד הפרשיות של, תבדקו, זה צמוד לו. הכתב על השחרות, על הלוחות, הוא מספר שמות, ואילו השין הבולטת, שהוא הכתב של ספר תורה, הוא הכתב של דברים. כשבברית שלי, ככה דיווחו לי, לא זוכר.
היית שם.
היית שם. אז אולי אתה יכול להגיד מה הרב דרש.
בשלום זוכר בעצם.
בשלום זוכר היית. הרב לא היה בשלום זוכר שלי.
אולי זה
לא היה. אני לא זוכר. אני רק אגיד לכם, בברית שלי זה היה בערב שבת, שהיה שבת, היה ערב שבועות. עכשיו מי שנתקע בניו יורק זה חוץ לארץ, שלושה ימים. והסבים שלי ואבא שלי, כמו שאתם יודעים, שבריא אבא, העריכו והעריכו והעריכו והעריכו. סבתא שלי נהייתה עצבנית. בסוף הברית היא אמרה לסבתא השנייה, היא אמרה, אני בברית הבא אנחנו נדבר, לא יודעת יהיה יותר טוב, בטוח שיהיה יותר קצר. רק אני אגיד לכם בקצרה, הרב דיבר על שיטת רבינו תם שם. וניסה להבין מה זה ההוויות באמצע, ניסה להבין מה זה, מה זה הדבר הזה של ההוויות באמצע. ועיקר הטענה שלו הייתה שגם רבנו תם מקובל עליו שתפילין, הסדר של הפרשיות חייב להיות כסדרה, כמו שיטת רש"י. אלא שרבנו תם סבר שיש בתפילין שתי חטיבות, שההבדל ביניהם הוא שחטיבה אחת היא לימין הקורא, ושאלה שנייה, וחטיבה שנייה לימין המניח. כלומר, הפרשיות של ספר שמות, האדם מניח אותם לימינו של הקורא. זו שאלה בגמרא, זה גם עומד בשורש מחלוקות ראשוני. אבל כלומר, כשאני את הפרשיות של, של שמות, של יציאת מצרים, אני רוצה לספר אותו לאדם אחר. אז אותם כן מתחילים בקדש ויקי ויחה, מצד ימינו של מי שמסתכל. כשעוברים לפרשיות של דברים, פה האדם פונה כלפי עצמו. ולכן מה הוא עושה? הוא הופך את הסדר. הוא מתחיל משמע, והולך לבעיה עם שמוע. הטענה שלו הייתה שהוויות באמצע זה לא המהות של השיטה, אלא זה רק סימן לדבר. כן, בעצם מה שהרב סימן פה זה מתח גדול אחד בתפילין, שכן הרעיון הזה, שאתה עושה דברים כלפי עצמך או כלפי אחרים, הוא בעיקר קיים במה? בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש. תפילין של יד אדם מניח לעצמו, ותפילין של ראש, אדם מניח כלפי אחרים. וכאן רק אני אזכיר, כבר השעה מאוחרת, ואני מעריך כמו הסבים שלי, אז רק אני אזכיר את זכרו של מורנו ורבינו הרב עמיטל, שמאוד אהב לדבר בישיבה בימים נוראים על הסיפור בירושלמי בחגיגה, על שני החסידים באשקלון, שהיו לומדים ביחד ושנים ביחד, ואז מת אחד מהם ולא עשו לו לוויה מכובדת, ו... זה מאוד הציק לחבר שלו, במיוחד שמה הוא ראה? שלמחרת מת הבן של המושל, וכל העיר מגיע, כן? שמעתי ביום שישי ברדיו, מישהו מקונן על זה, שמתים במדינת ישראל אומנים ובדרנים, הספדים, כמו אני לא יודע מה, מת אדם כמו דני מת, ועד כל שהזכירו את זה, כן? כן, הוא רק חצה את התעלה, רק חרף נפשו, דיבר כאילו על אותו צער, שמעריכים את האנשים. בלי להוריד בכבוד הבדרנים, כן, אבל שלא מעריכים אנשים משמעותיים. בכל מקרה, הסיפור מתגלגל שהוא אותו חסיד אומר לחברו, הגיע לי העונש הזה, כי אני פעם אחת הקדמתי תפילים של ראש לתפילים של יד. והסיפור מתגלגל אותה אישה שהצנוך בו, בתנוך אוזנה נמצא הציר של הגיהנום וקוראים לה מרים בת עלי בצלם, כמו שהרב עמיטל זכרונו לברכה תמיד היה מסביר שהמשותף לכל הדמויות שם זה אנשים שמחצינים בעבודת השם. הרי הבצל יש לו קליפות, אין לו תוך. ואותו אדם שמקדים תפילים של ראש לתפילים של יד, זה אדם שמחצין והוא רוצה לראות מה הרושם שהוא עושה על אחרים. בעצם הדרישה של ההלכה, להניח קודם של יד ואז של ראש, היא דרישה שאדם צריך קודם כל להיות אמיתי עם הדברים, אדם צריך להפנין את הדברים. וזה גם היה העונש של אותו אדם. ניסה להחצין ואנשים לא באו ללוויה בלשון אחרת. הוא לא זכה לאותה הערכה בלוף שהוא רצה. אני מאחל לנו שנהיה אנשי אמת שמקדימים תפילים של יד ישראל של ראש לילה טוב.
Yeah.